תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נשוחח עכשיו על טורקיה ומבצע שומר החומות, ומה שאחרי המבצע, נעשה זאת בעזרתם של דוקטור גליה לינדנשטראוס, המומחית שלנו לטורקיה, ורמי דניאל, עמית גובאואר במכון. תודה רבה לשניכם שהצטרפתם אלינו. ואני רוצה לשאול אותך תחילה, גליה, מה בעצם שמענו מארדואן כשאנחנו היינו עסוקים בלחימה בעזה?
אז בעצם ארדואן כמו ארדואן, קיבלנו רטוריקה מאוד חריפה במהלך המבצע מצד טורקיה כלפי ישראל, כל הזמן הגדרת ישראל כמדינת טרור. ארדואן אפילו צייץ בעברית, גינה את המתקפות המתועבות של ישראל באל-אקצה. ראינו מאמצים דיפלומטיים מצד טורקיה, בעיקר מול מדינות מוסלמיות, אבל לא רק, ראינו אותם גם מדברים עם האפיפיור, עם פוטין. ראינו אותם פועלים דרך הארגון לשיתוף פעולה אסלאמי. היה דיבור על זה שצריך לשלוח כוח בינלאומי להגנת הפלסטינים. זה לא אמרי, כי רק הטורקים העלו את זה, אבל ככה משהו, תחילתו של דיבור כזה על כוח בינלאומי. ומעניין שארדואן שווה בין הנעשה בפלסטין לנעשה בסוריה, בלוב ובאזרבייג'אן.
זה פעם ראשונה שהוא עושה השוואה כזאת?
אז ההשוואה הזאת היא חדשה, ומה שמעניין בהשוואה הזאת היא שזה אלה בעצם זירות שטורקיה מעורבת בהן צבאית. כן. ולכן יש פה משהו מדאיג. אבל אם אנחנו ככה מסתכלים, היה בסך הכל מבצע קצר, רק 11 יום, אז ראינו בעיקר רטוריקה חריפה, מעט מאוד מעשים בשטח.
כי ברקע אני רוצה רק לציין, היו כבר מקרים שבהם טורקיה החליטה להתערב, שבירת המצור על עזה עם הנבי מרמרה, ואחר כך החזרת השגריר בעקבות האירועים על הגדר, העימותים מ-2018. את חושבת שארדואן לקח צעד אחורה, מעדיף להסתפק בכל מיני עצות וענייני רטוריקה?
לא, אני לא חושבת שהוא בצעד אחורה, אני חושבת שהוא לא יכול להחזיר את השגריר, כי השגריר לא פה, אז הוא לא יכול לעשות. Mm-hmm. וגם המאבי מרמרה, צריך לזכור שזה אמנם היה בידיעת הממשלה הטורקית, אבל זה היה בעצם התארגנות סמי-אזרחית. אז אני לא חושבת שהוא לקח צעד אחורה, להפך, אני בהחלט חושבת שצריך לשים לב להשוואות האלה בין המצב פה למצב במקומות אחרים שטורקיה התערבה צבאית, כי יש פה איזושהי הכנה מאוד מאוד ראשונית, זה עדיין לא בשל, לאיזושהי פעולה יכול להיות בסבב עתידי, פעולה צבאית מצד טורקיה.
רמי, אנחנו יודעים שבטורקיה יש בכל זאת עוד שחקנים רלוונטיים שיש להם דעה והשפעה על היחסים עם ישראל, ובהם גם כלי התקשורת. תאר לנו בקצרה מה נאמר שם בזמן המבצע ובאיזה אמצעים ניסו להשפיע על דעת הקהל העולמית.
כן, אז צריך, אני חושב, להבדיל בין כלי תקשורת הטורקים שמדברים בטורקית לקהל הטורקי, לכלי תקשורת טורקים שמדברים לדעת הקהל העולמי. אז אני אתחיל עם בתור טורקיה. אז זה מאוד ברור שכל החברה הטורקית, ממש כמעט כל החברה הטורקית, הייתה בקו אחד, יחד עם ארדואן, נגד ישראל. לא, אפילו האופוזיציה, והחברה הטורקית היא חברה שהיא מפולגת מאוד על כל מיני נושאים, כלכליים, פוליטיים, חברתיים, אבל ההתנגדות לישראל זה אולי הנושא האחרון שמחבר ומאחד את כל הזרמים וכל האוכלוסיות בחברה הטורקית. אז יש את השמאלנים יותר שאימצו נרטיב יותר אנטי-אימפריאליסטי. יש את כמובן האסלאמים שהיו ממש בעד להציל את האחים המוסלמים שם בפלסטין. אבל רואים שכל כלי התקשורת היו קוראים לישראל, למשל ישראל הטובחת, המילה קטיל, ש בטורקית משתמשים בה כדי לדבר על ה-PKK, ארגון הטרור הקורדי, כדי לדבר על ארצות הברית, על כל האויבים, המילים שמשתמשים בהן בדרך כלל כדי לתאר אויבים, גם שימשו פה כדי לתאר את ישראל, וזה היה ממש לעבר כל הרשת, הקשת הפוליטית. מה שכן צריך לשים לב שהמפלגות הרשמיות, אלה שנמצאות כרגע בפרלמנט, לא קראו להשמדת מדינת ישראל, כמו שראינו במקומות אחרים. עדיין הקו של אותן מפלגות הוא שהפתרון הוא שתי מדינות לשני עמים.
וגם אותך אני אשאל, ביחס לאירועים קודמים, סבבי לחימה, האירוע של המאבי מרמרה, איך אתה חושב שאפשר לאפיין את התגובות בתוך טורקיה הפעם?
אני חושב שאין הרבה הבדל, כי האנטי-ישראליות הטורקית זה סיפור שכבר ארוך ולא לא נולד עכשיו. מה שמעניין הוא דבר ראשון, זה שזה היה סביב אל-אקצה ברגע הראשון, ברגעים הראשונים של כל הסבב הזה. זה גם היה מעניין.
עניין ירושלים בעצם היה במוקד הסיפור.
נכון. וזה מאוד מעניין, כי אפילו תנועות שמאלניות שהיו בעד העם הפלסטיני קודם, עכשיו התגייסו בעד מסגד. וזה גם מעניין לראות שהאסלאם הפוליטי בבמה התודעתית ניצח פה. גם אפשר לציין למשל שההפגנות נגד ישראל היו האירועים הציבוריים היחידים שהיה אפשר לקיים בטורקיה, שהייתה אז בסגר כללי. אז זה גם מראה שהממשלה נתנה לחברה הטורקית מרחב כדי להגיב בצורה מאוד תוקפנית נגד ישראל. עכשיו, אם אני...
קח אותנו בבקשה לחזית התקשורת,
התקשורת
העולמית.
התקשורת הבינלאומית, מה שמאוד מעניין, שרואים שארדואן שם לב שכלי תקשורת באנגלית או בשפות אחרות זה כלי השפעה מאוד חזק.
אל-ג'זירה הוא... למשל.
אל-ג'זירה וגם כלי התקשורת הרוסים כמו ארטי או ספוטניק, שגם... היו מאוד משפיעים בתוך טורקיה, אז ארדואן חווה את ההשפעה הזאת גם בתוך החברה שלו, ובשנים האחרונות הוא החליט לבנות כלי תקשורת כאלה, הוא חידש את האנדולו אג'אנס, שזה סוכנות הידיעות הטורקית הישנה, והוא גם הקים כלי תקשורת באנגלית, בערבית ובשפות אחרות, TRT World, והוא השקיע הרבה כסף בזה, ורואים שכלי התקשורת האלה היו מאוד מאוד פעילים, ממש התמקדו במבצע, בסבב הזה, בצורה מאוד משמעותית כל ימי הסבב הזה, ופרסמו כתבות, מאמרים, סרטונים קצרים, שהם היו כולם נגד ישראל, נגד מה שישראל עשתה בעזה, בירושלים, גם שימו רק את היהודים באירועים שקרו בערים המעורבות, וגם הלכו קצת יותר רחוק מהממשלה, כביכול הם עצמאים, ולמשל גם פרסמו סרטונים נגד הציונות או הלגיטימיות ההיסטורית והבסיסית של מדינת ישראל כמדינה יהודית.
את מה זה נועד להשיג לדעתך ברמה הבינלאומית?
אז רואים שעניין גדול בסבב הזה היה גם דעת הקהל באירופה, גם דעת הקהל במדינות ערב עם הנורמליזציה בארצות הברית כמובן, ועכשיו יש, ואנחנו יודעים, זיהינו בעבר כמה כלי תקשורת, כמה מקומות שמהם יוצאים תכנים אנטי-ישראלים שגורמים לדי לגיטימיזציה של ישראל. ואני חושב שעכשיו אנחנו צריכים לשים לב שיש שחקנים חדשים שהם טורקים, שהם מאוד פעילים ומטרילים ממש לתפוס השפעה, וממש צריכים לעקוב אחריהם, כי הם מתחילים להשפיע על מקומות חשובים לנו.
כן, דיברנו הרבה על חזית ההסברה והתודעה, אז גם
אז זהו, לשים לב שיש עכשיו שחקנים טורקים שהם נגדנו, ושהם מתחילים להיות חשובים.
נחזור אלייך גליה, ואחרי סבב הלחימה, האירוע המשמעותי פה בישראל הוא אירוע פוליטי פנימי, חילופי השלטון, אחרי כך וכך שנים, נתניהו כבר לא ראש ממשלה בישראל, ואנחנו יודעים שהיחסים של ארדואן עם נתניהו היו, היחסים, איך נאמר, ידעו תקופה של ניסיון להגיע להפשרה, או לחידוש יחסים, נורמליזציה ביחסים, איך זה בא לידי ביטוי נוכח הממשלה החדשה של נפתלי בנט?
אז מצד אחד בטורקיה בהחלט שמו את נתניהו כבעיה ביחסי ישראל טורקיה והצביעו עליו כאחד המקורות להידרדרות היחסים. מצד שני אנחנו כמו שרמי מתאר הבעיה, הדעה האנטי ישראלית בטורקיה רחבה. זה ממש לא מצטמצם רק לראש ממשלה ספציפי. וגם בישראל הדעה נגד ארדואן ונגד המדיניות הטורקית היא גם הרבה יותר רחבה מרק נתניהו. אז מצד אחד יש הטוענים שארדואן עוד התגעגע לנתניהו, שהוא היה יריב מועיל, שהקרבות הרטוריים האלה הועילו לו.
כי מה, לטובת מי שלא מכיר את ההשלכות של הקרבות האלה פנימה ואולי גם החוצה?
שזה אפשר לו לצבור נקודות בפנים, שהוא יוצא נגד נתניהו, וזה אפשר לו לצבור נקודות בעולם המוסלמי. אז מצד אחד זה היה מועיל. גם נתניהו ידע להיות פרגמטי כשצריך, הוא ידע להתנצל בפני ארדואן שהיה צריך, הוא ידע לחתום על הסכם הנורמליזציה ב-2016, ולכן יש טענה שאולי הוא התגעגע. צריך להגיד באמת שבממשלה החדשה אנחנו השתמענו בעבר התבטאויות אנטי-טורקיות די קשות, גם מראש הממשלה בנט, גם משר הביטחון ליברמן, סליחה, שר האוצר ליברמן, גם מיאיר לפיד, היום שר החוץ, וגם משר שהיה נגד הסכם הנורמליזציה. כך שזה לא מבשר טובות, כמובן יש את האלמנט של רע"מ, שאולי הוא קצת כן איזשהו גשר מול טורקיה. ואני חושבת שלכן התמונה מעורבת, אני חושבת שבאמת הבעיה שלנו עם טורקיה יותר גדולה מארדואן, והבעיה של טורקיה עם ישראל יותר גדולה מנתניהו.
ומול הרשות הפלסטינית, אנחנו שומעים על מגעים בימים האחרונים.
אז באמת, עם הרשות הפלסטינית היה התפתחות מאוד מעניינת, שבשלישי ביוני, קצת זמן קצר אחרי המבצע האחרון, ישררו הסכם מ-2018, הסכם לשיתוף פעולה ביטחוני עם הרשות הפלסטינית. במקורו, ההסכם נועד לכאורה לאמן אנשי ביטחון פלסטינים בטורקיה נגד עניינים של פשע, הברחת סמים, שיתוף פעולה נגד טרור, לכאורה. אבל למעשה ההסכם הזה מבחינת טורקיה סולל את הדרך לאולי התערבות עתידית בסכסוך התפרצות אלימה בין ישראל לפלסטינים. משהו קצת דומה אולי למה שהם עשו בלוב, כאילו שההסכם הזה הם יקחו אותו כאיזשהו הזמנה להתערב בסכסוך עתידי. זה אלמנט אחד, הסכם ביטחוני. דבר שני, הטורקים עכשיו יותר מפריחים את הרעיון של הסכם לתיחום ימי בין טורקיה לבין פלסטין. זה נושא גם מאוד מאוד בעייתי גם לישראל, גם לקפריסין וגם למצרים. אבל מבחינת טורקיה זה שוב, אם יהיה הסכם כזה, זה גם ייתן פתח לזה שאנחנו נראה אוניות צי טורקיות מגיעות לחופנו. אולי בהתחלה זה יהיה מאוד, זה יהיה שליחה של אונייה 2, אבל בכל זאת יהיה פה איזושהי פרובוקציה שתצריך מישראל תשומת לב.
רמי, איך זה משתלב במדיניות החוץ האזורית של טורקיה?
אז אנחנו רואים ממש בזמן האחרון ובשנים האחרונות שעניין מזרח הים התיכון והתיחום ימי זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לארדואן במאבק שלו בין היתר מול הברית ההלנית, דרום קפריסין ויוון. ואת ההסכמים האלה שומעים על כל מיני מדינות. הרי טורקיה מציעה לכל מדינה באיזשהו שלב לחתום על הסכם תיחום ימי שיהיה נגד העמדה הקפריסאית בעיקר. אז זה קרה עם לוב, ועם לוב הוא כן הגיע להסכם עם הממשלה. הוא הציע גם למצרים, היה גם שמועות סביב ישראל, אז עכשיו אנחנו רואים את זה עם פלסטין. הבעיה שאם הרשות תסכים להיכנס למשא ומתן עם ארדואן על בסיס העמדה הטורקית, זה יסכסך אותה עם הרבה מדינות אחרות באזור, עם ישראל, עם יותר מזה עם קפריסין ועם מצרים, אז אין לה אינטרס לעשות את זה, אבל אנחנו רואים שגם
הוא מנסה.
הוא מנסה עם כל מיני מדינות, ויש פה משהו שהוא קצת מעבר לרק הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
גליה ורמי, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.